Brillar. Que coño me la. O oftame. O quiten el che. Veo el minajayo que se bajen. Hacerlo de Eref, lo batla. ואין עד לבריאה, אלא אם כן הוא דבר שיש בו חיות להפוקח את תא של איסור וכן צריך שיהיה דבר שאסור מתחילת בריאתו להפוקח עוף טהור שהתנבל או שור הנשכל וכן צריך שיהיה דבר שלם שאם נחלק אין שמו עליו להפוקח חלב וכן צריך שיהיה שלם דבר שהוא בריאה שהתבשל עם היתר ואין המכירו הכל אסור ולאותם בנושאים טעם נמצאו בהם שלוש תולעים הירקות אסורים ומאה שלקות מסננה ומותרים וכן הבשר יחצנו מבדקנו ומותרים חתיכה הרויה להתקבל דינה כבריאה שאפילו באלף לא בטלה ואפילו מי אסורה בהנאה, כיוון שאילו תתבטל הייתה מותרת, ראויה להתקבל, אסורה אפילו באלף. ואפילו אינה אסורה רק מרבנן, אינה בטלה. אם הוא ספק, אם ראויה להתקבל, אם לא, אז אינה לכולם. אין הדין חתיכה ראויה להתקבל, אלא אם כן אסורה מחמת עצמה, כגון נבלה או בשר בחלב. אבל מייצרה מחמת שקבלה טעם מאיסור ולא היה בשישים לבטלו אפילו למי שתובל חתיכה עצמה נעשית נבלה אין הדין חתיכה הרויה להתקבל תנגולת בנוצתה שנתערבה באחרות בטלה שהרי אינה רויה להתקבל את פני האורחים כמו שלי אך על פי שהיא אחר שנתערבה הסירו הנוצה וכן נחשים הרויה להתקבל אלא אם כן היא מבושלת וכן כבש שלם או חתיכה גדולה יותר מדי לא חשיבה ראויה להתחבר שאין דרך יותר לפני אורח כזה שלם או חתיכה גדולה יותר מדי ויש חולקים בכל זה הגהה של נהגים בלבד הנהגולת בנוצתה שמחוסרת מעשה גדול שנוהגים בה שהיא בטלה חד לבריאה וחתיכה ראויה להתכבד לא בטילה דווקא בעונם של ימים אבל הם נחתכו או נפסקו או שעבדה צורתם בדלה נטעו לחשיבה אפילו נפסקו לאחר שהתערמו עם ההתר בטלים והוא שהתפסקו שלא במתכוון אבל במתכוון לכך אסור למרסק אם הוא שלא וכן למי שהתפסק בשבילו מבואר במראה שלנו בחולין דווקא שכל דבר שיש עליו תורת בריאה אינו בטל לגמרי לא כמו כל האסורים שאנחנו אומרים שבטלים בשישים אלא כאן לא בטל לגמרי לא מדובר פה על הטעם, על הפלטה אלא מדברת על גופה של הבריאה אינה בטלה עולמית לכן למשל נמלה נמלה היא פגומה הטעם שלה גם כן מאוס אם נפלה למשל בתוך תבשיל אפילו בתוך כלי ראשון לא צריך לחפש אם יש 60 פעם כנגדה או לא לוקחים את הנמלה, זורקים אותה והתבשיל בדם מותר למה שהיא לא נותנת טעם משובח נותנת טעם פגום או זבוב או יטוש כל אלה הטעם שלהם מאוס לכן אם נפלו בתוך התבשיל אפילו היה מעט תבשיל, לא היה הרבה לא צריך לשבת ולחקור ולדרוש ולמדוד ולראות אם יש 60 פעם נגד הזבוב או היטוש לא צריך שום 60 זורק את הזבוב והשאר הכל מותר אף על פי שהיה רותח שהיה תולדת בו לא מצליחים 60 מפני שהטעם שלהם מאוס כבר אמרנו כל דבר שהוא נותן טעם לפגם זה מותר וזה טעמם פגום, טעמם מאוס אף אחד לא נהנה מהטעם שלהם לכן זה מותר אפילו בלי שום 60 אבל כדי לבטל את גופו של האסור כמו יטוש שקפץ בתוך התבשיל ונאבד שמה, לא יודעים איפה הוא בתוך התבשיל יש סמים פלפלים, סמים טבעלים כאלה, שחורים כאלה וקשה מאוד להבחין והוא מגיס בתבשיל, מחפש, מחפש, לא מוצא אותו כל התבשיל כולו אסור מפני שכל הרוטב הזה שיש לפניו יש דברים שחורים, אולי זה בעצמו היתוש, ויתוש זה בריאה, שהוא נאסר מתחילת בריאתו, הוא אסור מתחילת בריאתו, לא שחק בא לו האסור, תקף כשבא לעולם, בא באסור. לכן כל דבר שהוא קובע לאסור ויש בו חיות, יש בו נשמה, נפש של בעל חי, לכן זה אסור אפילו באלף, אין בו שום שיעור כדי לבטל. אם יכול לסנן את המרק, כגון מרק דליל, לא כל כך סמיך, אפשר לסנן אותו, יסנן אותו. ואת כל אותם השחורים, כל אותם הדברים, זרוק אותם. זאת אומרת, מה שנשאר, זה מרק תלול, ואותם לשתות אותו. כיוון שבתנאי שתהיה מסננת דקה מאוד, שלא יוכל לעבור היתוש דרכה, אם יש מנקבים כאלה, שיכול לעבור דרך הנקב שלה, זה לא שווה כלום. זאת אומרת, מסננת כזאת, דקה מן הדקה, שרק המיץ, המרק, יכול לחדור דרכה. אז במפן שכזה, מותר לשאול את המרק. או אם יש חתיכות בשר, חתיכות גדולות של בשר, או שוק או עוף, אני אקח אותו, ירחוץ אותו, ישטוך אותו, יצב היטב, מכל צד הדב, כדי שלא יישאר אולי הוא דמוק, היתוש הזה באיזה מקום צד מצד הדב, אבל כשהוא שוטף אותו יפה יפה, רק רוצה עוד פעם לחמם אותו בסיר אחר, לחמם אותו. אבל הוא עצמו, כדי שיכול אותו, יש לחוש שמן נדבק כמו היתוש הזה, לא יודע כמו היתוש, הכבודיו נולדם. אז לכן צריך לשטוף אותו יפה יפה עד שיהיה מותר. או שיש בו חתיכות ירקות, חתיכות פירות בתוך הירק, תפוחי אדמה למשל, תפוח אדמה, ייקח אותו, ישטוף אותו יפה יפה, אחר כך יוכל לאכול אותו. כל עוד שלא יעשה כך, הכל אסור, מחמת שאנחנו פה חושים שמן נדבק באיזה מקום והוא לא רואה אותו. ובריאה אין לה שום שיעור כדי לבטל אותה. אז היו אפילו באלף, לא בטלה. לכן הכל אסור. כמובן, המדובר כגון שראה במה עיניו שהיה יתוש, היה אף וחדר בתוך הכדרה ונענב שם. כשבא להסיר אותו, אז הוא כבר נענב שם, את הערב עם התפשיל. אם אפשר יעשה את זה קודם בחוכמה, לא ימהר תקו מיד הרבה בתפשיל. תקו מיד ייקח אותו, אולי יסיר אותו. אז במילה שאר התפשיל יהיה מותר, אין בו שום בעיה. אבל כשהוא נתערבב כבר, ואי אפשר כבר לדעת את עקבותיו, אין לו בזה רק אם לעשות כמו שאמרתי, את המרק יסנן אותו היטב, ואת הבשר או הפירות שיש שם בפנים, תפוח אדמה וכיוצא, ישטוף אותם היטב היטב, ויבדוק גם כן אחרי זה, אם לא נשאר דמוק באיזה מקום, ואז יהיה מותר לאכול אותם. יש בירושלמי, מסכת תרומות פרק י', שם יש סברה, בריאה בטלה בתדקס. אם יש 960 נגד הבריאה, אז זה מותר. יש 960, בטל ב-960. כך שערו חכמים עד תדקס, תדקס 960. כך כתוב בירושלמי שם. הובילו שמה, מעשה ברביונה, הורה באחברה, זה בטל באלף. אז הורה, כך יש כאלה שרצו להבין שזה אכבר. אכבר שנתערב ולא ראו אותו, עקבותיו לא נדעו, היו חתיכות הרבה, ולא היה אפשר לדעת, היה פי אלף ממנו, ומתל רבי מון אמר שזה מותר. אבל זה דבר תמוה מאוד. כל מה שאנחנו מדברים בטל, כל בטול פירושו שכבר אי אפשר להסיר אותו, כבר נתערבה ואי אפשר להכיר אותו. אבל אם מכירים את האסור, צריך להסיר אותו. אכבר הזה במה הסכנן? אם האכבר עדיין כמו שהוא שרה וכו לא רואה, יש לו עיניים, יראה. איפה האכבר? ייקח את האכבר, יזרוק אותו, והשאר יאכל אותו. מה שיש לומר שבטל באלף. מה, אלף אכברים? אז כולם אסורים. מה שיש לומר, בטל באלף. ואם היה כבר מרוסק יותר מדי, במרוסק לא שייך דין בריאה. כל בריאה, כל דין בריאה שאנחנו חכמים, הכוונה בריאה בשלמותה. אבל אם תסיקה, מאליך כגון שהיה תפשי יותר מדי רותח, היה 400 מעלות, 500 מעלות, מעלות, וזה למוח. למוח זה לא נקרא שמו בריאה בכלל. אז מה שיש למה צריך אלף, אם יש ב-60, אז הכל מותר. לכן הדברים האלה מאוד תמוהים לפרש ככה את ירושלמי. וזה גם פרשו, אכברה מקום שמו אכברה. רביבון הורה באכברה שבטל באלף. לא מדבר על אכבר שבטל באלף. אלא בריאה של נפלה כגון יתוש שאמרתי, נכנס בפנים, ונתערב עם התפשיל, הוא הורה שבטל באלף. זאת אומרת, הוא באמת היה מבטל את זה גם ב-960, כמו שכתוב בתחילת דברי ירושלמי. אלא מעשה שהיה לפניו היה פי אלף, אז פי אלף הוא כבר מותר. זה מה שכתוב, מה שפירוש ירושלמי. אף פי כן תלמוד שלנו לא אומר כך. זאת אומרת שמשמע בריאה אפילו באלף לא בטלה, לא ב-960 ולא ביותר מזה, ומאה ב-960 זה לא כל כך בעיה. הנה למשל יתוש, יתוש לא יהיה בו יותר מגרם אחד, כמה יכול להיות יתוש? ואם התבשיל יש בו קילו, אז גמרנו, יש כבר אלף יותר. ובכל זאת אנחנו באמת לא מתירים. למה שאנחנו לא סוחים על ירושלמי הזה? אמנם חרשב"א בספר תורת הבית שמח על דברי הירושלמי להתיר שבריאה בטלה בתדקס 960, וכך פסק גם רבנו שמשון שמה בתרומות, אבל רוב הפוסקים חורקים על כך. מפורש בהראש שאין להתיר אפילו בתדקס כדברי סתמות דברי התלמוד בבלי שלנו במסכת חולין דף קוף, שם כתוב בריאה לא בטלה. בחלקה הגמרא שמה יש תדקס כנגדה או לא, לכן משמע שלא בטל לגמרי, אין שום היתר לגמרי לבטול דבר שהוא בריאה. וכך גם כן מרן מסיק בבית יוסף בדברי הארי והרמב״ם, שגם הם סוברים כמו דעתו של הראש, ועוד רק כמה ראשונים שככה סוברים. לפיכך למעשה אנחנו פוסקים בריאה אינה בטלה אפילו באלף, אפילו יש פי אלף, כמו שאמרתי, יש קילו, שני קילו, זה לא משנה כלום. לכן אם היתוש הזה עף ונכנס בפנים, זה כבר קשה מאוד. אם הוא לא ימצא אותו, אז אין לו ברירה כי אם לסנן את המרק ולשטוף יפה את הבשר והפירות. כן, במקום שמצויים נמלים צריך מאוד לשים לב. היום ברוך השם יש חברות כאלה שהם מזמינים אותם, באים, יום אחד צריך לא להיות בבית ומנקים את המקום, עושים קודם כל ניקוי יסודי כדי לבער את הנמלים. הנמלים האלה מביאים הרבה פעמים בעיות, נכנסים פעמים בתוך הלחם, נכנסים בתוך התבשיל. האוכל נמלה חייב חמש מלכיות. חמש מלכיות, מה זה חמש מלכיות? לא חמש מלכות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חמש פעמים ארבעים מלכות, כל מלכות זה ארבעים מלכות. אז היו אומרים, איזה מכות? לא מכות ככה עושים פלקה בכיתה של בית ספר, אלא מכות חשובות, מכות נאמנות. היו מביאים אותו, מביאים רופא שיבדוק אותו, כמה האיש הזה יכול לסבול לקבל מכות חזקות כאלה. היה אומר למשל, בודק אותו, יש אדם שהוא בריא, יש אדם שהוא חלש, אז הוא בודק אותו ואומר למשל יכול לקבל 30 מכות, לא יותר. אם מקבל 31 ימות, אז באותה שעה לוקחים אותו, נשים לו 30 מכות. ואחר כך כשהוא הולך הביתה לא יכול עוד ללכת, לעשות רק אפיים מסרוכר, כי אותו באלונקה הביתה. ומחכים לו שלושה חודשים עד שיתחזק, עד שיתרפא, ואחר כך מביאים אותו עוד פעם כדי לקבל, יש חמש מלכיות, ואז אני אקבל אחד. אז כל פעם צריך לקבל חופשה ללא תשלום לשנה וחצי מבית הרושת שלו, כדי שיקבל את כל המלכיות האלה. ואם לא, היום לא עושים את זה, אין לנו סמכות לעשות את זה, כי אין לנו בדין סימוכים עד משה רבנו, אבל בשמיים שבו לא ניקה מהאבות שלו. שמיים אם לתת לו יסורים מהימנים חס ושלום כנגד כל הדברים האלה, שום דבר לא נאבד של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו רבותינו, להפגיש ארבע מיטות בטלו, דין ארבע מיטות לא בטלו. זה ארבע מיטות, מי שאדם שמחדש שבת, חייב סקילה. היום לא סוכנים באדם שכזה, אבל דין ארבע מיטות לא בטלו. לפעמים בשמיים נותנים יסורים באדם כזה 10 פעמים סקילה. נותנים לכל מיני יסורים, אין דבר שהוא נעשה סתם בחינם. בשמיים שום דבר לא נאבד, הכל נותנים לו, אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אז מה בן אדם הוא יחשוב, יתכתב, יסתכל על העונש החמור שיש באכילת נמלה אחת, חייב חמש מלכיות. ושוכר כזית חזיר, חייב מלכות אחת. כזית חזיר, לא חצי, כזית 30 גרם חזיר, זה חייב מלכות אחת. ולכן נמלה אחת חייב חמש מלכיות, תתאר לך כמה שזה חמור. כמו שהגמרא אומרת, אכל פה טיטה לוקח 4, נמלה לוקח 5, יתוש לוקח 6. זאת אומרת, אם אכל דבר שהוא פוטיטה, זה תולעת של המים. אז 4 פעמים חזרה התורה על הלווין שלה, לפי כך יש 4 מלכיות. אכל נמלה, יש עוד פעם חזרה התורה לומר עוד לב, אז יש 5 מלכיות. ביתוש, שהוא עת, אז זה חייב 6 מלכיות. יותר חמור מכולם, יתוש יותר חמור מכולם. עושים רמז בדבר, אשר בשמיים ממעד, יש אף בשמיים, אשר בארץ מתחת, מספיק לו 5 מלכיות, ואשר במים, תחת הארץ, 4 מלכיות, מספיק לו. זה רמז בדבר, 6 5 4 שמי יסכים להכניס עצמו בספק סקרק כזאת שיוכל אכילה אחת, צלחת אחת מרק ועליה 5 מלכיות, או יבוא לשנה וחצי יקבל מלכיות. כי זה צריך לאדם חכם מנה בראשו, צריך לדי להבין חומר הדבר. מאחר שאנחנו כמנה בריאה אפילו באלף לא בטלה, כן, לא מתבטלת. לכן צריך מאוד להיות זהיר אדם בבית שלו שלא ימצאו יתושים, סיבה על פי רוב בחוסן ניקיון, על פי רוב זה נעשה כך. או יש נמלים, לפעמים יש חורים, יש כל מיני דברים, אז כדאי לקרוא לאיזה חברה כזאת שתבער, קודם כל עשה ניקוי יסודי כמה שאפשר, אחר כך יבערו, יסתמו את החורים, יסתמו את כל הדברים האלה, כדי שלאו אדם איזה ספקות שנמלים יכנסו בתוך האוכל שלו ויתחייב כל החיובים האלה. אם נמצא תולעת באוכל, לוקח את התולעת, זורק אותה החוצה והאוכל מותר. מה אמרנו ביתוש? אותו דבר כן בתולעת, שום מפרש, גם בתולעת טעמה פגום. לא צריך שער אם יש 60 פעם או אין 60 פעם. בלב בחימה מה כמה היא התולעת מסכנה, שתעשה 60 פעם, ודאי שיש 60 פעם. אבל בכל זאת אין צורך לשאול בכלל, כדי שטעמה המאוס, טעמה לא טוב. לכן אם זו תולעת או זה יתוש, כל שאתה בודק ורואה אותה, גמרנו, כל האוכל נשאר מותר. אתה לוקח את התולעת, זורק אותה, או לוקח את היתוש, זורק אותו, והשאר הכל מותר. כל הבעיה מתחילה כשנאבדה שם התולעת. ולא יודע איפה היא, עקבותיה לא נדעו, אז זה שוב מה שאמרתי, שיסנן את המרק, את המרק מותר על ידי סינון, הבשר והפירות שיש בפנים בתוך האוכל, ילחץ אותם, ישטף אותם יפה יפה ויבדוק אותם אחר כך, ואם לא ימצא שום דבר שרק באותו תולעת ולא יתוש, אז מותר. מצא שתי תולעים, אז לא תולעת אחת. תולעת אחת, יזרוק אותם, אמנו, וזה מותר. בשתי תולעים יש בעיה. יש אומרים שזו חזקה. מרן כתב, אם מצא בקדירה של בשר או ירקות מבושלות, שלוש תולעים. ככה היה המעשה כתבו שם בתשובת הרשב"א, שלוש תולעים, אומר כל האוכל כולו אסור, למה מפני חזקה, אלא אם כן יסנן אותו. מה חזקה? אם אתה מצאת שלושה תולעים, ויש שם מכוח הירקות, מאיפה באו התולעים האלה? מה הירקות? לא נקו אותם יפה, היו ירקות שהיו בהם תולעים, ומזה צפו, כששמו אותם בתוך האוכל, אז צפו למעלה ואתה רואה אותם. אתה או שמצאת אותם בבת אחת, או שמצאת אותם בזה אחר זה. אתה מצאת תולעת, זרקת אותה. מצאת השנייה, זרקת אותה. באה השלישית, עכשיו כשבאה השלישית, מצאת הרבה חזקה. זאת אומרת שיש עוד. מי אמר לך שאין עוד? ושמי זה אתה ראית, ויש אחת, או שאתה לא תראה אותה. לכן זו הבעיה שמתחילה לראות, הוא לא יכול לבדוק, כמה יבדוק, אם יש שלושה יכול להיות שיש 30, מי יודע כמה יש. אז לכן, סימן שהירקות בעצמם היו מתולעים ולא בדקות המייפה, ולכן צפו אלה התולעים ואתה רואה אותם. זה יכול להיות שיש עוד כאלה למטה ואתה לא רואה אותם. אז כל האוכל כולו אסור. המרק יכול לסנן אותו יפה יפה, כמו שאמרתי, מסנן את דקה מאוד, ואת הבשר הזה ישטוף אותם ויוכל. אבל לאכול ככה כמו שהוא זה אסור. אין הפרש בין אם איש אחד מצא את זה, או שני אנשים מצאו את זה, או שלושה אנשים מצאו את זה. שמו למשל בתוך בית אוכל של ישיבה, של איזה מקום, בתוך מסעדה, הוא בא מישהו, הוא אומר, אוי, מצאתי תולעת. כמה שני אמר, אוי, גם אני מצאתי תולעת. גם השני, זה כולם היו בתוך סיר אחד. זה לא היה כל אחד בסיר אחר. לכן, אם מצאים שלושה תולעים, זה כבר נכנס מעניין חזקה, בתלתה וחזקה, בכל מקום ומקום. הכי מקסימום זה שלושה וחזקה. יש מחלוקת על שתיים. בשתיים יש מחלוקת גדולה בפוסקים. אני אגיד את הסוגיה בקצרה במסכת יבמות, דף סמ"ד. שם הגמרא מבדילה, מבחינה בין דין לדין. לא כולם שווים בעניין החזקה הזאת, אם בתריה וחזקה או בתלותיה וחזקה. למשל, שם בעניין סכנת נפשות, הגמרא מחמירה מאוד. אומרת בתריה וחזקה, לא בשלושה. זה מחלוקת כללית בין רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ובין אביו, רבן שמעון בגמליאל. רבן שמעון בגמליאל אומר, כשיש שלושה וחזקה, בתריה וחזקה. רבנו הקדוש, רבי סובר, לא, בתריה וחזקה. וצריך להחמיר בכמה דברים, כמו רבנו הקדוש, כמו שאנחנו נסביר הלאה. שם הגמרא מדברת ככה, אישה מלה את בינה, הפירוב, הדם, העובר מקבל את הדם מכוח האם, לא מכוח האב. לכן כתוב אישה שמלה את בינה ומת, חייף ובעלה, מדברים שלא היה לבען, אבל היה לבען. אף אחד כן תלו את זה רבותינו באישה, מפני שהפירוב, הדם הזה בא מכוח האישה. לכן מלה את המת שלה ומת. כלומר שהדם לא נקרא שפה. יש אנשים שיש להם מחלה הזאת שהם אצלנו, כל החיים שלהם מופפת אותם. אם מקבלים איזה פצע, זורם דם למחביר, וקשה מאוד לעצור את הדם שלהם. דם שלהם מאוד, מאוד רפוי, יכולים למות מזה, חס ושלום. אבל קורה כמה מקרים כאלה שהוא מחזיק מעמד כמה זמן כשהוא שם לב על עצמו, שומר על עצמו. אבל קורה הרבה דברים, כן, חס ושלום, שסכנות. וכי לכן שם כתוב, מעשה בנתן, שבא אצלו אישה אחת, אבל לא, שהיא מלה בן אחד, הוא מת. אחר כך מלה בן שני, גם כן מלה אותו, הוא מת, אחרי כמה ימים מת. מה לעשות עכשיו בחבר השלישי? מה לעשות? אמר לה, אתה מולי אותו, חכי מעט. הוא אומר, הסתכל בו, ראה אותו עדיין צהבהב, עוד לא נבלע דמות בתוכו. אדם כאילו הוא בפנים עדיין. אמר, תחכי מעט. עד שגדל מעט, ואז מלו אותו ולקראו אותו נתן על שמו, מאוד בחיה. הוא היה מעשה אחר, היה אדום יותר מדי. גם כן צריך בנתן, כרי שהיה מועד. אז גם כן הביאה לו את הילד הזה, הוא אמר לו, הראשון מת, השני מת, עכשיו היה השלישי. ראה אותו אדום יותר מדי. אמר, חכי עד שבלע אדמו. לכן חכת מעט, עד שגדל ילד, 3-4 שנים, אז נבלע אדמו, עשה לו ברית מילה וחי. וקראו לו גם כן נתן על שמו של רבי נתן. זה אומר שיש שני דברים, או שהדם רפוי, ולכן הצהבת גם כן היא מסוכנת. אם הצהבת היא מדרגה גבוהה, אם מלאים את הילד, עוד לא נבלה דמות בתוכו, יכול אחד שלום להסתכל על דמות. מאוד צריכים להיות זהירים. כתוב, ספק סכנה עד אוחה שבת. מילה לא תמול היום, תמול מחר. יש אנשים שקשה להם הדבר מנסו. הזמינו כבר אורחים, ופתאום הילד קבל צהבת. הזמינו אורחים, הזמינו אולם, הזמינו את הכל, ואני ברגע האחרון בא מהר, אומר לו, יש לו צהבת, צריך לדחות. עשינו אולם, עשינו... מה אולם? הילד הזיסה של אחרת כפרה בשביל האנשים האלה שהזמינו אותם, איזה שוטים אלה. דוחים את זה, עוד יום, אם הילד הזה יהיה בריא, תרתמו לו אותו. בסכנת נפשות. כתוב בגמרא, המעשים שהיו. אלא מה, המחלוקת ברבי ורבי שמעון בן גמליאל, אם בשתיים הווה חזקה או בשלושה הווה חזקה. כלומר, אם מלו שניים ומתו, ועכשיו לא מוצאים שום סימנים, לא טהור ולא אדום, לא מוצאים סימנים. אבל כשיש שניים שמתו, רבי אומר, בתרי הווה חזקה. אסור למול את השלישי, עד שיגדל, עד שיתגבר, ויבדקו אותו היטב, בכובד ראש, כמו שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב לא שלא ימול לעול מעט, זה ימול עד שיתחזק ויתגדל, יהיה גדול בשנים, 3-4 שנים, ויהיה חזק, ואחר כך עשו לו ברית מילה. וכן, זה דעת רבי בשניים. אצל רבי שמעון גם אומר לא, אם זה רק שניים, מטללה וחזקה, 3 וחזקה. כמו שקראנו היום בשור המועד. ואם שור נגח ומתימו של שור ויש מלאנו בעליו וכו'. אז כתוב שמה בתלתה. אם השור נוגח פעם ראשונה, הוא תם נקרא שמו, שור תם. לא תם וישר, תם. עדיין לא הגיע להיות מועד. לכן, משלם חצי נזק. בעליו משלם חצי נזק. פעם שנייה חצי נזק. בשלישית מה הדין? חייב נזק שלם או לא, גם בזה יש מחלוקת. רשב"ג ורבי. רשב"ג אומר, בשלושה משלם חצי נזק, בשלישי משלם חצי נזק. עד הרביעי עד שלם נזק שלם. רבי אומר לא, בשלישי כבר משלם נזק שלם. טוב, המחלוקת הזאת היא בכל הדברים כולם. אלא שבאחד אנחנו פוסקים כמו רבי, באחד פוסקים כמו רשב"ג. לא בכולם אותו דבר, בדברים שיש בהם חשש סכנה. כמו פה העניין הזה של מילה. הסכנת נפשות. אז לכן אפילו השלישי אסור למול אותו, בגלל שזה כבר הוחזק בסכנה, עד שיתגדל ויתחזק ויתרפא, ואז מלאים אותו. הגמרא ממשיכה שמה, גם לגבי נישואין. נישואין, לא ייקח אדם אישה ממשפחת מצורעים, ומשפחת נחתים, נחתים השם אצלנו שיש להם מחלת הנפילה, פתאום נופלים מזקנים. כן, אז משפחה כזאת יכול להיות שתהיה לפעמים מחלה תורשתית. אם התחזק, והוא יתחזק תלתה זמנה. אם התחזק שלוש פעמים, זה אומר רבי שמעון בן גמליאל, לא ייקח אותם. אבל אם זה רק שניים, צריכים לחוש שזה תורשתית. אולי לא, זה מקרה קרה עדיין. שוב אותך מחלוקת רבי ורשב"ג. אחר כך בגמרא עניין נישואין דבר יותר חמור. אישה שהיא קטלנית, מה זה קטלנית? אישה שנישאת לאדם אחד ונפטר אותו אדם צעיר לימים. נישאת לאדם שני וגם כן נפטר צעיר, צעיר לימים. אז אם מותר לה להינשא לשלישי או לא, רבי אומר, זו החזקה שהיא הורגת בעליה. כראה שיש לה מזלב גרוע כזה, שכל אישה, כל איש שלוקח אותה והוא מת, אז לכם שזה היא מסוכנת, אסור לקחת אותה. רבי שמעון גם אומר לא, בשניים זה לא עדיין, זה לא כל כך ראייה, רק אם שלושה מתו, אז הרביעי לא ייקח אותה. יש שם הגמרא מביאה מחלוקת, איך הלכה כמו רבי או כמו רשב"ג. מצד אחד רבינו הקדוש, הוא היה עמיד הרבה תלמידים, מחדדי לרבנן, אז הוא היה אדם גדול מאוד, כמו שהגמרא אומרת בלזדד, אף יודדת. מצד שני, רבי שמעון בגמליאל היה רבו של רבינו הקדוש, אביו ורבו. כן, אולי באמת אין לך כתמיד נגד הרב. שם יש מחלוקת רבי אבין ורבי יצחק בר יוסף. רבי יצחק בר יוסף הוא מכה בדבר. אומר מספיק לסמוך הדעת רבי שמעון בגמליאל, רק אחרי שלוש פעמים נקרא שמה מחזקת קטלנית. קטלנית שהורגת את בעליה חס ושלום. מזלת, כלומר גרוע, שבעליה מתים. אז לכן אחרי שלוש פעמים אסור לקחת אותה. אסור, יש סכנה לקחת אותה. אבל פחות משלוש פעמים אין דבר, יכול לקחת אותה. זה דעתו של רבי יצחק בר יוסף שהלכה כרשב"ג. ונאמר לך כמו רבי, אז חומרה יש יותר. בשניים כבר אסור לקחת אותה. כמובן יש הגבלות בכל הדברים האלה. לא נאמר, כל אישה שמתו לה שני בעלים אסור לקחת אותה. אלא יש אומרים שזה כשלא חייתה עם כל אחד הרבה זמן. חייתה מסכנה חודש, חודשיים, יאללה, הלך הבעל שלה. בעל שלי גם כן אותו דבר. ולא חייתה, לא הביאה מהם ילדים גם כן. אז זה סימן שזו המזל שלה גרוע. לכן תקם החודשים הראשונים כבר ממיתה את בעליה. אז אדם שהוא ירא שמיים, שומן נפשו ירחק מהם. לא כדי לקחת אישה כזאת. אבל אמרתי שיש מחלוקת, יש שאומרים בשלושה וחזקה, ולא בשתיים. ושם הגמרא מביאה איזה מעשה. אחרי שרבי יצחק בר יוסף, רבי יצחק בר יוסף היה בארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן. אז הוא בא לחוץ לארץ, בא לבבל, ודרש בפני הרבים, היו מביניהם שמועות, מפיו של רבי יוחנן, שהיה רבה של ארץ ישראל, חבר תלמוד ירושלמי שם. אז בא ואמר להם בשמו של רבי יוחנן, שכך הורה רבי יוחנן, לשלישי תנסה, לרביעי לא תנסה. זאת אומרת, מדברים על אישה קטלנית. אמר לו אביה, היה יושב שם אביה, אביה אחד מגדולי התלמידי החכמים, היה כבר ראש ישיבה. אמר לו, תראה, שאתה מקבל אחריות, אתה מתיר עניין של סכנה, גם אסור וגם סכנה, אתה כתוב לשפתם ועוד לשפתכם. אמר לו, כך שמעתי בפיו של רבי יוחנן. טוב, הוא שמח עליו, אביה, והלך ועשה מעשה. מה היה? הייתה אישה אחת, שמה היה חומה, הייתה אישה יפיפייה, נשא אותה רחבה, אחד מחכמי התלמוד, רחבה דפום בדיתה, היה חריב גדול, חכם גדול, ונפטר, אחרי זמן קצר נפטר. אחר כך נשא אותה רבי יצחק, בנו של רבי בר בר חנה, וגם כן אחרי זמן קצר נפטר. ועכשיו רבי היה חושב עליה להתחתן איתה או לא להתחתן איתה. כשזה אמר, כשבא רבי יצחק בר יוסף, והעיד שכך אמר רבי יוחנן, לשלישי תנסה, לרביעי לא תנסה, אז עדיין היא לא קטלנית. הלך ועשה מעשה ולכן הוא התחתן איתה. אחרי ימים ספורים נפטר רבי. בא רבה ואמר, יש אדם שיסמוך עד כדי כך, יסמוך על רבי יצחק בר יוסף, בשעה שיש רבי אבין, מכחיש אותו. רבי אבין אמר בשביל של רבי יוחנן, להפך, שבצריה וחזקה. למה עשה מעשה כזה, מחבר חס ושלום את החיים שלו? כעס על זה רבה מאוד. למה הוא לא עשה מעשה כזה בעצמו, לסמוך על רבי יצחק בר יוסף? הוא בעצמו אמר, כך אומר רבה, הוא בעצמו אמר רבי, שלסמוך על רבי אבין יותר נכון מאשר לסמוך על רבי יצחק בן יוסף. ורבי אבין העיד שרבי יוחנן פוסק כמו רבי, לא כמו רשב"ג, היה לו לחוש, לא היה לו צריך לקחת אותם. ככה יהיה סופו של דבר, שמסכנו אפשר, זה אחר שלישית. הגמרא עוד ממשיכה במקום אחר, בכתובות סמכי, עכשיו לא זמן להאריך. אבל מה שלמדנו מכאן, שאפילו בשתיים הווה חזקה. אבל כפי שאמרתי, עדיין זה לא ראייה אם ישבה איתו שנים רבות, בפרט אם ידע ממנו בנים ובנות. ואחר כך נפטר, או שכבר היה זקן בגיל זקנה, היה זקנה, ב-60 לזקנה. למעלה ב-60, נפטר. טוב, זה מי שנותן להם 70 שנה, בגבולות 80 שנה, אדם עולה חיל עוד מעט, אז מי אמר לך למה תתלה את זה, את הכולר, בצברה של האישה הזאת מסכנה? מי אמר שבשבילה הוא מת? הוא מת, ככה נגיע זמנו ונפטר. אז כשהוא זקן, אז ממנו אין ראייה. כמו שמשל, יש לנו דין. חס ושלום, אם יש דבר, אז צריך לעשות תענית ציבור. גוזרים תענית ציבור על ישראל. מה זה קשור בו דבר? כל עיר שיש בה 500 איש רגלי. 500, סך הכל. ונפטרו שלושה מתים, יצאו שלושה מתים, יום אחר יום, שלוש פעמים, אז חזקה שזאת חס ושלום זה דבר, זה מגפה, צריך לעשות תענית ציבור, גוזרים תענית ציבור, ופעילים לקדוש ברוך הוא שיעצור את המגפה. כמובן, לפי המספר של 500, תדע, הם נפטרו פחות או יותר, לפי המספר, זה המספר. מ-500, אם נפטרו מהם שלושה, אז זה סימן שזה דבר. בא הירושלמי ואומר, הנמלא כשמתו צעירים, אבל מתו זקנים, הגיע עתם, למה תגיד שזה בשביל מגפה? הגיע זמנה ונפטרו. אז גם כן פה עניין של קטלנית. קטלנית, כשיש איזה כמו שרגליים הדבר. אם תראה, הראשון לא יאריך ימים, השני לא יאריך ימים, כל שכן עם השלישי. אז יש רגליים הדבר שזאת השעה הזאת, אין לה מזל שיהיה לה בעל שיפרנס אותה, יחלקל אותה. לכן נגזר עליה את מסכנה פרענות כזאת ומתים בבעלים שלה. לכן שומר נפשו ורחק מהם. אבל לא כן אם היו חיותה שנים רבות, 20 שנה, 30 שנה, ואגב נפטרו, או שהתחתנה עם אדם זקן, התחתנה עם אדם שהוא מבוגר, ליה ב-60 שנה. והגיע זמנו ונפטר, מי אמר לך שזה בשבילה? הוא היה ככה מסכן. המזל שלו, הוא כבר ב-60 שנה, מה אתה רוצה ממנו? זה זקנה, זקנה זה עושה את החיים של האדם. אדם כשהוא זקן, עלול למחלות חס ושלום, עלול לכל מיני דברים. בפרט אם היא לקחה איש שלא היה בריא בכלל, קבל כבר כמה התקפות לב בלעדיה. אז קבל התקפה, אחת והלך מן העולם. אז מה? גם התקפות לב של זה תתנו יותר טובה? הוא כבר היה עם התקפות לב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? הוא היה חולה. גם שם כתוב, אם הייתה מפולת, גם כן גוזרים תענית ציבור על ישראל. אם יש מפולת, פתאום באה רוח שערה חזקה מאוד, הוריקן כזה, והורס בתים, ונקברים בני אדם תחתיהם. אז צריך לעשות תקווה תענית ציבור. כותב הירושלמי, בתים שנפלו, הנמלא בריאות ולא רעועות, אם הייתה איזה, היה בית כזה כמו חרובה, מתנענע ככה וככה. באה רוח, היה איפה אותו, זה שיהיה פה. אפילו בריא הרוח היה עלו לפה, כל שכן הרוח הזה. אז לא נקרא שמו, שלא תולים את זה שזה מפולת, שזה גזרה מהשם. כך גם כן פה. אם זה איש הזה מסקוק כולו רחוע, צורי עד הרחוע, הוא לא בריא. מת, מת, אז לא, מה אפשר לעשות? אז מה, בשביל שתקלה את זה ובא? לא תולים את זה בא. אז זה, דברים האלה הם דברים של סברה. וכמה אחרונים כתבו את הדברים האלה. אף אחד כן, קראי הדברים האלה סוף סוף, זה בשביל לפסוק הלכה זה משהו אחר, ואדם שרוצה לחוש לעצמו זה משהו אחר. למשל הריבש, מספר עליו הריבש של יצחק בר שושן, זה היה גאון עצום שאומר עליו הרשב"ד, בשעון בר צמח חברו, אומר עליו שהוא יחיד בדורו, שלא היה כמו, בחוכמה, בתקיעות, בחריפות. הוא מספר לך הרשב"ד, כשנפטרה אשתו, אז באו לדבר איתו שיקח אישה אחת שנישאת פעם אחת בשם רב חסדאי, היה אדם גדול, ונפטר. אחר כך נישאת לאחד בשם יוסף חכים, וזה היה זקן מופלג, וגם כן נפטר. ועכשיו הוא השלישי. האם מותר לו לקחת אותה או לא, ופחד לקחת אותה. למה? הוא אומר בפירוש, מעיד שיוסף חכים היה זקן מופלג. זקן מופלג פירושו היה יותר מ-80 שנה. כמו דברי הגמרא בקטין כ"ח, כיוון דהפליג פליג. לא רק הזקן מופלג, והוא פחות מ-80 שנה. אז כמה יחיה? לא על מעט, אתה רוצה שיחיה? למה תתלה את דבר? הגיע זמנו והלך מן העולם. אבל אחי היה סולד, פוחד. אבל רבי יעקב ואין אומר, אם היה זקן מותר. מהריו, בשלוש תשובות מהריו כותב שמותר. וכמה אחרונים סמכו על מהריו. רב גאוני אשכנז, אולי יש 20 אחרונים. שסומכים על דברי מהריו, שהם היו זקנים, יש מקום להקל. אפילו אחד מהם זקן, אחד מהם היה צעיר. צעיר טוב, קרה מקרה, בפעם אחת לא מחזיקים שום דבר. השני שהוא זקן, כמעט דלת איזה מן, זקן, מה השאלה? הגיע טוב. לכן צריך להיות דווקא באופן שאלה, כמו שאמרנו, בריאות ולא ריאות. גם כן בחורים ולא זקנים. זה היה טובה בדברי הירושלמי. אותם הדברים שבירושלמי. זאת אומרת, אומרים גם כן אמר, גם כן בדיר של קטלנית. אם לא תאמר כך, יש מסכנות הרבה בנות צעירות. אם כן, אם תאסור עליהם, אחרי שלא היה להם מזל. היה לה בעל אחד ונפטר. אחרי שנתיים שלוש נפטר. והיה לה בעל שני, הלך לצבא ונהרג. אז מה, גם כן תאסור אותה לעול מעט, תשאר את מסכנה על בנות חיות? בדיוק שלא. אחר כך אתה מוציא את בנות הצעירת, תרבות רעה. לכן אומר הרמב״ם הרבה שלנו בתשובה, כשהיו מקרים כאן אלה, היו רומזים לשמה של בית דין, שיקח אותם החוצה. שיקח אותם, יביאו אותם לפני שני העדים כשרים, ועושים להם קדושין. הם לא רוצים שיהיה אדם במעל הזה. אבל מה עושים? שעשו אותם לידי אחרים. מוצאים אותה החוצה. היא באה מזכירה על שם חתן. רוצה להירשם לנישואין. אז לא רוצים לחדה לתת לה, לעשות לה רישום נישואין כרגיל, אלא קודם כל רומזים לו לשמש. שיקח אותה החוצה, ייקח אותה לאיזה בפני שני העדים כשרים ויעשו קדושים כדת משה וישראל. אז קדישה כבר, מה לעשות? כתוב לא תנסה, אבל כבר לא מקודשת כבר, מה אפשר לעשות? ניתן לגר? ואחר כך מחתנים אותה. כך אומר שהיו עושים במדינו של רבי יוסף הלוי בן מיגס, שהיה רבו של הרמב״ם. וגם אנחנו עושים בעקבותיו, כך אומר הרמב״ם. שכך אנחנו נוהגים לעשות כדבריהם. הראש חולק, הראש סובר את הדברים האלה בכבדנות יתרה, והיה אומר אפילו מתקדשה תרצה בגט ולא יתנו לה להתחתן, בגלל שזה דבר חמור, בגלל שזה סכנת נפשות. הרמב״ם סובר לו, זה לא סכנת נפשות, זה דבר של ניחוש בעלמא. יכול להיות שזה ככה, זה לא דבר שהוא יש בו איסור ממש, ולכן בשניים הקופנים סובר הרמב״ם להגיד, בשלושה אולי זה יותר חמור. אבל פקיע הרמב״ם לא מחדק בשניים בשלושה לגבי האיסור שבדבר. כראה שהיו מעלימים עין בזה, גם כן פשוט תקלת בנות ישראל. קשה מאוד להשאיר אישה צעירה, שקרה מקרים, כל מיני מקרים, שאפשר לומר לתלות כל מיני עניינים, בסופו של דבר תעשו עליה כל החיים שלה, תשאר עגונה חס ושלום. לכן למעשה, נוהגים להקל בדבר, גם כן כמו שאמרתי בהעלמת עין. אבל אם בא אדם להחמיר על עצמו, חושש לעצמו, כתוב, מה זה כפיד? כבדי בעדי. מה זה רק כפיד? רק כבדי בעדי. יש בספר, פרי השדה, רבי אליעזר דייטש, אחד מרבני הונגריה. אז הוא שם מספר שאדם אחד היה נשוי עם אישה אחת, וחצה במחלת שחפת, ועדינו, וחצה במחלת רצינית, ואחר כך מתה. אחר כך נסע את אחותה שיותר צעירה ממנה. ואחרי כמה שנים גם היא חתה במחלת שחפת וגם היא מתה. כרי שזה תורשתי. אז פחד היה עוד אחות צעירה יותר. והיא באה בחלום אחות הראשונה. יש לו כבר בנים ממנה. והיא לא רוצה שכמובן שתתחתן עם אישה אחרת, עם חורגת. אחות זה מה שהיא אחרת. אז באה אומרת לו בחלום, תיקח את אחותי הצעירה. הוא רואה את עצמו בחלום שמתווכח איתה. אומר, הראשונה מתה משחפת, השנייה מתה משחפת, ואולי גם השלישית תהיה לה דבר כזה, למה לי להיכנס בספקות כאלה? לא רוצה להתחתן עם השלישית. ואומרת לו, הוא נושא ונושא ואומר בחלום, אם לא תיקח אותה, אני חונקת אותך. הוא מסכן זין ובהל וקם מהחלום שלו. פעמיים שלוש באה אצלו ככה בחלום, כאילו אין עסק לעשות שמה בעולם הבא, רק לבוא לתמוס בשביל לחתן את אחותה. היא חסה על הבנים שלה. אז מה, אני שואל את הרב, אדוני הרב, כך וככה מעשה, אני לא יודע מה לעשות. לא התחתן אמה, תחנוק אותו. ואם התחתן אמה, תמות ושחפת, מה יעשית? אז הרב שם העריך בזה, אמר דברי חלומות, לא מעניים ולא מולדים. לא צריכים לחוש את החלומות, חלומות שם ידבר. אפילו שהוא בא פעמיים, שלוש, זה לא, לא מקרה של חלום. מה שכתוב בגמרא זה אולי חלומות המעלים ולא מרידים. מקרה אדם חלם חלום מי שמפחד מהחלום, לא, לא היה חלום. אבל פה פעמיים שלוש בא אליו, זאת אומרת, אולי אני אגיד פעם אחת תחנוק אותו וגמרנו את העסק. אז מה יעשה? לכן הרב אומר, בכל זאת, כיוון שיש כל העניין הזה חשש בעלמי. הוא לא לוקח חשש קטנית שהוא ימות, ובעיה הוא שימות, יותר טוב שלא ימות ולא יפחד מהחלום. אבל כאן כל זה בעיה שמת החלם, שמת יראה שחפת, זה לא נראה כל כך דבר נורא. לכן הרב התיר אותה, התיר לו שיתחתן עם האחות השלישית, הוא לא יחוש, כמו שכתוב, לא יישא שם משפחת מצורעים ומשפחת נכפים, הוא אמר לו, זה לא דומה את זה לשם, והתיר לו להתחתן, בפרט שזה רק שניים, ולא שתי אחיות, לא שלוש, עדיין לא אבל לתא אבא חזקה. כל פנים הדברים האלה, כמו שאמרתי, מי שחושש, יתרחק. מה זה כפית, כבדים בעדים, מה זה לא כפית, כבדים בעדים. מה זה כפית, כבדים בעדים, מה זה לא כפית, כבדים בעדים. יש אדם שהוא לא כל כך מקפיד, פעם רבה הולך בצום מלך בטח. הרי אפילו באלמנה, בזוהר הקדוש, מחמיר מאוד, שישא אדם אישה אלמנה. לא מדברים קטלנית, פעם אחת רק, סך הכל, נפטר בעלה ורוצה לקחת את האישה הזו. אומר זוהר הקדוש, אותו רוח שניח בה בעלה, חס ושלום יכול להרוג אותו. כי שיזקק אליה, יבוא אליה, אז יכול להרוג אותו. כך אומר בזוהר הקדוש, אבל אצלנו לא כתוב, אצלנו כתוב שלוש, או שתיים או שלוש, אבל באחד, אף אחד זה כדי מדעי אמר. אבל פיקן זוהר הקדוש מחמיר בזה. והי המעשה, מספר הרב חידה בספר חיים שאל, אומר פעם אחת בא חסיד אחד, שנשא אישה שהיו לו שני בעלים. בעל אחד היה זקן, היה כבר זקן, ונפטר. נפטר, אחר כך התחתנה עם אחד צעיר, וגם השני נפטר. השלישי היה רב חסיד, חסידי בית עד. בא אצלו, הוא רואה בחלום, הוא הכיר אותם. רואה בחלום, אחרי שנשא את האישה, שבאו שני הבעלים, הראשון והשני. הצעיר היה שותק, לא אומר שום מילה. והראשון היה מאיים עליו. מה ראית ללכת לקחת את האישה שלי? וכן היה מאיים עליו, וכאן בבוקר היה כולו רועד מהחלום הזה. הלך אצל הרשש, רבי שלום של אבי, שאז הוא היה ראש החסידים של בית אל, מספר לו את המעשה, והיה נוכח הרב חידה. הרשש תחה אותו ככה בדברים אחרים, לא עברו כמה ימים ונפטר, גם הוא נפטר. אז הוא אומר, כנראה כמה שזה, אבל האמת, שמה שניים. זה לא ראיה בשביל, נכון שהראשון היה מאיים עליו. אבל כבר חזק המשתיים, כבר שחזק המשתיים, לכן קרה מה שקרה. אבל באיש אחד, זה לא מצאנו קרה בכל התלמוד. למה אדם יחוש אחרי שהתלמוד שלנו לא מזכיר דבר, לא בזה ולא מקצתה? למה צריכים לחוש? אבל מי שרוצה לחוש לעצמו, יחוש. יש אנשים הרבה שלוקחים גירושה ולא לוקחים אלמנה. הם חס ושלום נושאים שינויים שלו, כגו שנפטרה אשתו, או גר אישה, ורוצה להתחתן אישה אחרת, מעדיפים לקחת גירושה ולא לקחת אישה אלמנה. גם כן מהחשש של זוהר הקדוש. מי שרוצה לחוש אומר, מה זה כפי, יתכוונים בעדי. מה זה לא כפי, לא כוונים בעדי. אתה נחזור לעניינים שלנו כאן. הגמרא בסוף הסוגיה פסקה שבעניין נישואין, או גם כן מילה גם כן, כבר שאין עניינים שסכנה, שבצריך הרבה חלקה. צריך לחוש גם בשלישי. ואילו בשור המועד או בסתות, אין שם מוחזקת לווסת, אלא כשתקבל שלוש פעמים, ולפי הווסת שלה שלוש פעמים, ואין נעקר ממנה הווסת, אלא אחרי שלוש פעמים. אף כמלה לעניין, תזדבק עמה סמוך לפרקה, סמוך לבסתה, שגמרה גם כשמה פוסקת שמה בשלושה. כמו גם שור המועד בשלושה. אבל עניין נישואין למשל, או מילה, זה בשתיים. שתיים הרבה חזקה. יש בספר שם אריה, שבא לידו מעשה, שהיה מוהל אחד, שבא לתמודות לפניו, היה מוהל לפניו, שהיה ילד אחד. האישה באה, הביאה לנמול את הילד שלה, והיא סיפרה לו שהיו שניים, לפניו היו שניים, עשו להם ברית מילה, וכעבור כמה ימים מתו. עכשיו היא באה לאמור את הילד השלישי. והיא מפצירה בו שיאמור אותו. אז הוא פחד בלתחילה לאמור אותו, אבל כשראה שהיא מפצירה בו, אז מה לא טוב? מה לא טוב? כעבור כמה ימים מת כזה. הוא עבר על הדין, עבר על הלכה. כי בענייני סכנה, אמרנו בו שניים הם בחזקה. בפרט הוא לא מסתכל יפה עם אדום, עם צהוב, עם ככה. בפני שמה שלא הפצירה בו, אמא שלא טיפשה. אתה צריך את המוהל, אתה עשית שפקול דמים. לכן הרב שם מחמיר עליו מאוד בתיקון של המעשה שלו, כי האדם שופך דמים. נכון, מסכן בשוגג, הוא לא מתכוון חס ושלום להרוג אותו. הוא מתכוון שם שמיים לעשות ברית מילה. אבל אתה יודע שכתוב בתלמוד, כתוב גם בפוסקים, ביורי דעה, בהלכות מילה, אם פעמיים מלו הוא מת, אז אסור למול אותו, אז שיגדל ויתחזק. למה עשית דבר כזה? אז הרב מחמיר עליו בתיקון שלו. כי זה קורה, צריך אדם להשים לב, כדאי שיחקור, שידרוש, שמחת שחילום קרה איזה מקרה. ולא ייכנס מספק נפשות. עכשיו לגבי שאר דברים. מה הדין בשאר איסורים, אם בתריה וחזקה או בתיתן וחזקה? הראש כותב שדווקא בעיני הסכנה חשבו חכמים ואמרו בתריה וחזקה. בכל שאר האיסורים, אפילו איסורים דאורייתא, אפילו באיסורים דאורייתא, לא אומרים אלא בתלתה וחזקה. זה דעת הראש. גם התורי זהב כאן, בעניין התולעים האלה, אם יזמנו שני תולעים, עדיין לא מצא שלישי. והוא בודק, הוא רואה, מסתכל, אין שלישי. כל עוד לא מצאו את השלישי, יכולים להמשיך לאכול. לא אומרים, כיוון שהיו שתיים, בטח יש עוד. זה לא אומר חזקה. מתי זה חזקה? כשיש תושה, בקטה זה חזקה. אפילו שזה דאורייתא, אסור תולעת, יכול לאכול את זה ואחר כך ואכל תולעת. בכל זאת, אומרים בתלתה וחזקה. זה דעתו של הראש, וגם התורי זהב ככה פוסק את דבריו, וגם בבית שמואל, באבן העזר סימן ט', שם לגבי איסור של קטלנית, גם הוא כותב שדווקא בקטלנית, שעניין סכנה, החמירו חכמים בתלתה וחזקה. אבל בשאר איסורים, אפילו דאורייתא, לא חשינה. לעומתם, הבית חדש מחמיר אפילו בשתיים. בחפי שער הבית חדש לא הביא סייעתה מהראשונים, המרן הרב חידה, בספר מחזיק ברכה, בלמעלה מסמה פדלת, העריך בזה ומצא שרבים מהראשונים סובלים כמו הבית חדש. והם הרמב"ן, הרשב"א, הנתבא, הנמוקה יוסף, שכולם אוסרים בכל איסור דאורייתא, לחוש למדי אמה בצלב וחזקה. כלומר, הגמרא מה שחשק אמרה דברים של סכנה, לא דווקא עלינים של סכנה. כיוון שזה מחלוקת רבי ורשב"ג בכל התורה. בדברים שהם דרבנן, בדברים שהם טבע העולם, כמו בסתות, כמו שלום מועד, זה עניין אחר. ובעניינים שיש בהם חשש דאורייתא, צריכים לחוש כמו בעניין של סכנה. לכן סוברים כל הראשונים האלה, הרמב"ן, הרשב"א, הנצמן, מוקי יוסף, שיש להחמיר בכל אסורים דאורייתא שבצריה וחזקה. לפי כך נמצאו שני תולעים, אז כבר אנחנו אומרים בצריה וחזקה. מכיוון שזה אסור דאורייתא, תולעת זה אסור דאורייתא. בנמלה זה פחות חמור מאשר תולעת, למה? תולעת זה בא מכוח הירקות שבשלו אותם בתוך התבשיל. היא לא באה מבחוץ, היא באה מכוח הירקות האלה. וכיוון שהוחזקו, יש שניים, סימן שהם לא בדקו יפה את הירקות, או שהיו בהם בכלל לא בדקו, לא ידעו בכלל שיש שם תולעים, ושמו, שמו כוסה, שמו איזה אוכל, איזה כל ירקות כאלה שהיו בהם תולעים, והם לא בדקו אותם. אולי לא ראו את זה מבחוץ, ולכן אנחנו, אם יש שניים, מי אמר שאין שלוש ואין ארבעה ואין חמש, מי אומר? רחבי החזקה. מה שאין כן נמלים שבאים מבחוץ, מי אמר לך שבאה עוד נמלה, עוד נמלה, הם צריכים לבוא מבחוץ ולהיכנס בתוך הסיר. מי אמר שהם באו מבחוץ יותר בשתיים? יש לך שתיים, די לך בשתיים. האמת היא, גם בזה יש מקום לדון. אבל לכל הפחות, כשיש שלושה נמלים בפחות, אז ראוי להחמיר גם בנמלים כיוון שהם מצויים, במקומות שהם מצויים, בבית, שיש שם שכיח, יש שם נמלים, ורואים שיש הרבה נמלים שם, אז יכול להיות, הם נכנסו שתיים, יכול להיות גם כשהיה שלישי. אם יש דרשה, יכול להיות שנכנס גם הרביעי, אבל בשקים היו רק שניים, יש לנו כמו ספק ספק להקל. ספק אחד שומע בכלל בשתיים לה וחזקה. כי אנחנו פוסקים, יכול להיות כמו הראש,
כמו תורי זהב, כמו פרי חדש, כמו כמה אחרונים שפסקו שבשלושה וחזקה, לא בשתיים, אפילו בסוד דאורייתא. וכך דעת הראש, נתנה למציאה לבו. בעצם רוצה לומר לו, הלכה כמו הרמב"ן והרשב"א שסוברים, שגם בתפילה וחזקה, שבדווקא אלה שהם בני ובה, כמו תולעים שהיו בתוך הירקות, בתוך הבישול, אבל לא באלה שבאו מבחוץ, וזה לך השינה. לכן בשתיים, בשתיים, כן? בשלושה אין להקל. כיוצא בזה יש גם בהלכות פסח אם מצאו בתוך הסיר מצאו חטים נגיד נושאים מרק ירקות או מרק בשר, תנגולת ושם מצאו בתוך הסיר חטה אחת שאינה מבוקעת אז הדין הוא שהחטה היא אסורה למקור שהיא לא מבוקעת צריך חמץ אם היא מבוקעת זה בדי חמץ הביקוע זה סימן כל כך מצרקך עד שתבקעה סימן שזה בדי חמץ אז כל האוכל כולו אסור אבל אם לא נצבקעה אז זה ספק חמץ לא ברור שזה חמץ זה מחלוקת בור עוקבה בשמואל בגמרא ולא פסיקה על חיטה וכי מכוח ספק עושים את זה מכוח ספק חמץ לפיכך את החיטה עצמה עושים אותה שערי ספק חמץ ספק דור עשרה חומרה אבל התבשיל מאחר 60 פעם בדי יש נגד החיטה כמה החיטה עצה קטן צדנה יש 60 פעם בתבשיל נגדה אלא מה משאישתך אסור, אסור של משהו שחמץ הפסח עושה במשהו משהו זה אפילו באלף רבתי אין שם משהו אבל זה מהמשהו הזה מי עושה אותו? זה חכמים חכמים אסרו ואמרו בפסח כמו שזה דבר חמור חמץ דבר חמור לכן אסרו אפילו באלף רבתי אחרי כיוון שזה רק מדרבנן כשחטא לא מבוקעת עושים את החטא ומטילים את התבשיל זה דברי הריב והראש והרמב"ן בהלכות פסח נסתפקו הפוסקים אם יש שם שני חטים נכון שהם לא נתבקעו שניהם לא מבוקעים האם עדיין בכל זאת מותר לאכול את האוכל אם כיוון שיש שתיים כאן הוחזקו שיש שם חטים שנפלו שם חטים אולי יש אישי כבר נתבקעה אז צריך להחמיר בכוח חזקה כיוון שאתה יש לך שתיים אם היו שלושה אז ודאי שנקרא שם חזקה חזקה שיש כאן שלושה חטים, כבר שיש שלושה, אבל ודאי שיש עוד. אבל משקם בשתיים, זה מה אמר לנו, זה מחלוקת עם מטריה וחזקה, בטלתה וחזקה. אז שוב, אם תאמר לבי חזקה, שמהחטה הזאת, זה שנשאר, זאת אומרת, אם הם שהיו שלושה, אפילו שלושתם לא מבוקעות. אבל זה לא ראייה, מאחד על השנייה. יכול להיות שזה חטה שיותר, רק אבצק לתתבקע ותהיה חמץ. אז גם כפה שמה הרביעית היא מבוקעת, אתה לא רואה אותה. אז זה גם כן דנו בזה האחרונים. למעשה גם שמה אפשר להקל כשזה בשתיים. למה? בפרש אנחנו צריכים גם כן לחוש שהשלישית היא גם כן מבוקעת. אולי לא מבוקעת, אולי גם היא גם כמו אלה. לכן בדבר שבא מבחוץ קשה להחמיר. זה בא מבחוץ. החתים זה לא בזה הווה, אלא מבחוץ בא. לכן למעשה שכשנמצאו תולעים בתוך התבשיל אם נמצאו שתיים אמרתי שזה שנוי במחלוקת הראש נגד הרמב"ן והרשב"א והריטב"א רוב הפוסקים סוברים לאסור הם סוברים בתרי הווי חזקה גם באיסור דאורייתא בכל איסור דאורייתא לא רק בסכנה וגם בכל איסור דאורייתא לכן צריכים לחוש את דבריהם כמעט שהם הרוב אף הפי שבאחרונים הרוב מתירים רק הבית חדש החמיר אבל תורי זהב, פרי חדש ואחרים כתבו להקל אבל נענה מהם שהרמב"ן והרשב"א והריטב"א והלבוקר יוסף מחמירים לכן צריכים ללכת להתייחס לראשונים לפי כך צריך להחמיר אפילו בשתיים מכוח שזה ספק דאורייתא לחומרא אף הפי כן אם זה דבר שהוא בא מבחוץ יש לנו ספק ספקה להקל כאן תולעים שזה מבפנים בני ובי אבל אם זה נמלים שבאים מבחוץ אם נמצאו שתיים, לא צריכים לומר חזקה שיש עוד, אבל נבדוק כמה שהוא יכול לבדוק, בודק אדם על מקום שלא מגעת. יש שם לנו פה מרן, כדירה של מרק שנפל שם בריאה בני עבדה, אסור הכל. זה מדובר שלא מצא אותם. פה מדובר שמצא שני התולעים והוציא אותם. הפחד הוא אולי יש עוד. על זה אנחנו מדברים שיש בזה מחלוקת, אם זה באחד לכל הדעות מותר, אם זה בשתיים זה מחלוקת, בשלושה לכל הדעות אסור. אבל מה שאין כן, אם בעבדה שמה בפנים, כגון שבא להסיק, לקחת אותה, והיא פתאום נעלמה, פתאום נעלמה, לא השגיח לו להסיר אותה, ונעלמה בתוך התפשיל. כמה שהוא הפוך בה והפוך בה, לא מוצא אותה. אז זה כל התפשיל כולו אסור. כי זו בריאה, בריאה אפילו באלף לבטלה. הלכה היא כמו דעת הרים והרמב״ם והראש, שבריאה אפילו באלף לבטיל. לא כדעת הרשב"א ורבי ראשון שסוברים, שבטלה בטפקס, אם יש 960 נגדה, אז הכל בטל. לא, אין הלכה כך. כי התלמוד שלנו לא מורה כך, לא משמע כך. עכשיו הוא לא אסביר דין חתיכה הראויה להתקבל. חתיכה של איסור שנפלה בתוך תפשיל של היתר. חתיכה של איסור, נגיד למשל, חתיכת נבלה, חתיכת בשר נבלה, או חתיכת בשר טרפה. בטעות לקחו אותה, שמו אותה בתוך התפשיל, ששמע הכל בשר כשר. עכשיו, אחרי שהיא התערבה, אם מכיר אותה בצביעות עין, אז תקף מיד צריך להסיר אותה. מיד שהוא יזכור, יסיר אותה משם. ובכל זאת, מאחר שהתפשיל היה כבר רותח, והיה מרק הרבה, וזאת נכנסה בתוך המרק, צריך ששישים פעם נגד כל החתיכה הזאת. אפילו שהיא כבר הוסיר אותה משם. כיוון שפלת טעם, ואתה לא יכול לדעת כמה טעם פלת, צריכים ששישים פעם נגד כל החתיכה. אם החתיכה היה בה למשל 10 גרם, צריך 600 גרם. אתה 20 גרם, צריך קילו ו-200 גרם. וכך זה הדרך. צריך יהיה 60 פעם כנגדה. אם יש 60, אז אתה זורק והתפשיל הוא מותר. אין 60, הכל אסור. ואסור להוסיף גם כן כדי לבטל שיהיה 60, ופרש שזה אסור דאורייתא. אסור לבלה וטרפה לכל הדעות, אז זה נאמר, אין בטלים אסור לחתך נגדם. אבל כל זה כשהוא מכיר את החתיכה. אז אמרתי, אם יש 60 פעם, הכל מותר. אם הוא לא מכיר, נפלה החתיכה הזאת בתוך החתיכות, יש שם כמה חתיכות, חתיכות שכשרות. והוא לא יודע איזה חתיכה, לא מכיר את החתיכה. ייקח את החתיכה הכי גדולה, כי כל חתיכה, אולי זאת היא הנבלה, אולי זאת היא הטרפה. ייקח את החתיכה הכי גדולה, וישאב כנגדה את השישים. אם יש שישים פעם, כל החתיכות, כל מה שיש בתוך האוכל, הכל מסרב לבטל את אותה החתיכה. ואם יש 60 פעם כנגדה, נגד החתיכה הזאת, אז כל האוכל כולו כשר. אבל מה יהיה עם החתיכות? המרק אמרנו שהכל יהיה מותר. הפירות, הירקות שיש בפנים, הכל מותר. אבל מה דין החתיכות? כל אחת החתיכות, זאת היא הטרפה, או לא? מה יהיה הדין? הדין ככה. אם החתיכה הזאת הכי גדולה כבר שהוא לא מכיר איזו. החתיכה הכי משובחת שבה. אם היא חתיכה ראויה להתכבד, כלומר, אם יבוא אורח מכובד, ישים זה לפניו בצלחת, זה כבוד בשבילו, לא יצטרך לשים עוד חתיכות אחרות, אלא מספיק חתיכה אחת, כל כך חתיכה טובה ודשנה וטעימה, אז ראויה להתכבד לפני האורחים, כל החתיכות כולם אסורים. חתיכה ראויה להתכבד אפילו באלף לא בטלה, אפילו יש 1,000 חתיכות. יש חתיכה אחת שהיא ראויה להתכבד לפני האורחים. אז לכן כל החתיכות כולה בסורת. כיוון שהוא לא יודע, זאת או זאת או זאת, הוא כגון שכל אחד ואחד מהם ראויה להתקבל. אבל אם היו חתיכות בשר קטנות, לא כל כך חתיכות גדולות. ואם הוא רוצה לשים בתוך צלחת, צריך לצרף 2-3 חתיכות. זה נקרא שמה חתיכה שלא ראויה להתקבל. וזה תלוי במנהג העיר ההיא, במנהג המקום ההוא, ולפי הזמן ולפי המקום. זה אי אפשר, זה בשיעורים של גרמים. יש מקום שהם, למשל, עד שמבשרים בשר, זה להלל לשבח, זה פעם בשנה עושים, פעם בחודש עושים, כי אין להם אמצעים. ויש מקומות, כל יום אוכלים בשר. הבשר אצלהם לא אומר שום דבר. שמים 3-4 חתיכות. אז זה תלו כמו שאמרתי, לפי המצב הכלכלי של אותו המקום, אותו הזמן, ואותה העיר. כן, לפי זה יוצא, אם היא חתיכה ראויה להתקבל דבדה, אפילו באלף לא בטלה. כולם אסורות, כל החתיכות אסורות. אפילו יש 60 פעם נגד החתיכה הכי גדולה, הלא רק חתיכה אחת נפלה. לוקחת לך, אם נראה יש 60 פעם כנגדה. אז החתיכות, תיקח אותה, מזרוק אותה בזמנה, ואת המונה כיקח יוחד. זה מותר, למה יש 60 פעם. אבל משעקר כשהיא לא ראויה להתקבל, כמו שאמרתי לסרבים לפני אורחים, יבוא איזה רוח אדם, אדם ברוני, צריך לעשות לו שלוש רמה חתיכות. אז זה לא ראויה להתקבל לבדה. לכן לזה אנחנו אומרים, חד בתרי בלטין, 60 פעם יש נגד הפלטה שלה. וחתיכות יש חד בתרי בלטין, יבש ויבש חד בתרי בלטין, אז כל האוכל כולו מותר. כן, זה הכל תלוי, אם זו חתיכה ראויה להתקבל, מחמת עצמן ראוי לשים אותה לפני האורחים, ויכול להתקבל בה, זה נקרא שמור להתקבל לפני האורחים. כשבא למשל איזה אורח נכבד, שישים את זה לפנה בצלחת, עם מעט מרק, ויאכל אותה. אז זה נקרא שמור ראוי להתקבל. אבל כשלא יסתפקו בחתיכה אחת, כגון חתיכה קטנה, יש מקומות שמחלקים חתיכות קטנות, לא כל כך חתיכות גדולות. וכל אחת בפני עצמה לא ראוי להתקבל. לכן בספק, אנחנו אומרים, חד ותרי מרטיד, כשהיא לא ראויה להתקבל. וגם בזה, לפי הדין, חתיכה ראויה להתקבל דינה כמו בריאה, אין שום מפרש בזה, אפילו באלף לבטלה. לכן, אם יש למשל, יהודי אוכל נקניק על השולחן שלו, נקניק כשר כמובן, ויש איזה רשע אחד או גוי אחד, יושב מצד השני, גם כן אוכל נקניק. והוציא פרוסה אחת מהנקניק שלו, ושם בתוך הנקניק של הדתי, רוצה להכיל אותו. שזה מעולבר יחד, לא מכיר אותם, לא יודע איזה. אבל כל חתיכה אחת של נקניק, כל פרוסה דקה של נקניק, מי יכול לכבד אוריה בפרוסה אחת? כשבאים לפניו, במקום החתיכות. כי מה, אם זה באב שלו, זה חתיכה אחת ולא כלום. זה לא ראייה להתכבד. אם יש אחד נגד שניים, אחד בפני בפנים. הרוב הוא כשר, הרוב הוא נקניק כשר, וזה אחד, זה רשע הזה שם לו, אחד בפני בפנים, ויוכל את זה על החיל. הוא חשב לאסור לו את הכל, אבל בזה לא נאסר. אבל מה שעקר אם הוא שם לו הרבה חתיכות, שביחד רואים להתקבל. כל חתיכה בפני עצמה לא היה להתקבל. זה לא רק שום חתיכה היה להתקבל. חתיכה להתקבל שהיא מצד עצמה אחת, והיא ראויה להתקבל. כלכם, כששם לו כמה חתיכות, אז הרוב צריך עוד תמיד מה הרוב. נגיד למשל, היה לו 4-5 חתיכות כשרות, והוא זה שם לו 2 או 3, אז הרוב הוא כשר. תעשו חד בתרי זה מר כפול, משהו חד בתרי זה לשום בעלמה. אבל הוא עדיין כל שיש רוב כשר, אחרי רבים לעטות, כמו שקראנו היום, אחרי רבים לעטות, איזה מותר, ובטל חד בתרי מטיל. וזה ככה כהן, כן, אדם בשל כמה עופות, לא בשלמותם, חתך אותם, נשיח אותם לתחניהם, ושם אותם בתוך הסיר, בתוך כדירה, כדי לבשל אותם, כגון שיש לו שמחה, יש אבי הבן, יש לו בסעודת ברית מילה, או יש חתן, כיוצא בזה, אז הוא מזמין הרבה אורחים, אז לוקח לו סיר גדול, לוקח 3, 4 עופות, 10 עופות, לפי מספר האורחים שלו, והוא מנתח אותם לתחניהם, ושם אותם כולם לבשל אותם. והנה, בשעה שבאו לנקות את המעיים, מצאו איזה מאה אחד נקוב, היה שם איזה מסמר, והיה נקוב במאה. היה נקה במאה. ולא יודעים המעיים האלה של איזה תרנגולת. לא מכירים את התרנגולת. לא יודעים מה היה, אבל ברור לנו עכשיו שאחת התרנגולות האלה, שיש למשל 10 תרנגולות לפנים, אחת מהן הייתה טרפה. עכשיו מה עושים אנחנו? מה נעשה להכשיר, נאסור את כל מה שיש בתוך הכדרה? אז גם כן אותו דבר. אם הנתחים האלה היו נתחים קטנים, שהחתיכה אחת לבדה ששימו אותה בצלחת לא ראויה להתקבל לפני האורח, זה לא נקרא שמה ראויה להתקבל. ממנה הכל בטל. צריך, יש 60 פעם נגד התרנגולת. עם המרק, עם כל מה שיש בפנים, יש 60 פעם נגד התרנגולת. מה נמשך? תרנגולת אחת הייתה טרפה. אם כן, הוא לא יודע איזה תרנגולת. ייקח תרנגולת הכי גדולה, ויראה אם יש שם 60 פעם נגד התרנגולת הזאת, אז הכל נהפך להיות מותר. גם התרנגולת ההיא, גם שאר התרנגולות, רק לא יאכל אותם איש אחד, בלאו הכי איש, 10 תרנגולות, מי יאכל 10 תרנגולות? זה צריך להיות אלוף הבלעדים, אף אחד לא אוכל, כן, ממנה, מחלקים את זה. וכל אחד אומר, אני אוכל את הכשר, לא אוכל כתרף. באופן שכזה, זה מותר. כל שזה, כמו שאמרתי, כשזה מיותר. לפעמים, למשל בשירות, כל התרנגולת כולה בבת אחת. כל התרנגולת כולה נמצאת לתוך הקדרה. והיא כולה, שהקרעה הקרבה, כולה בפנים. ומצאו שאחת מהם היא טרפה, כמו שאמרתי, או נקם במעיים, או נקם בקורקיבן, יש מסמיר בקורקיבן, או מחר. כל הפני שהתרנגולת מנקרת בהשפעה. לפעמים יש מסמיר, יש כאב, ובולעת את זה, ונשאר מסכן, נתחבת בתוך הקורקיבן. כל שדקה בקורקיבן מעבד לעבר, זו טרפה. עכשיו התברר להם שיש שם טרפה, ולא יודעים איזה. לא בקיאים לדעת מי, אז אם היא גדולה, ולא ראוי לכבד אורח בצורה כזאת. לא שמים לפני אורח, תרנגולת שלמה ככה שמים לפניו. לחצה את זה, נתחיה, עושים נצחים לפחים, שמים את זה לפניו. אז לא ראויה להתכבד בצורה כזאת, צעונה חתוך, אז לא נקש שמה ראויה להתכבד. ראויה להתכבד שיחות כמו שהיא. בלי לחתוך אותה חתיכות חתיכות. בלי לנתח אותה לתחיה. או למשל, הרגישו בזה תקף עוד לפני שבשינו. עשו, שחתו 10 תרנגולות, ואחד מהם יצא כמו שאמרתי, נקם בקורקיבה, נקם במעיים, באופן שברור לנו שעשר, בתוך העשר שיש לפנינו, מולחים אותם עכשיו, אחד מהם יצטרפה. אז הדין הוא, אפילו שנצחו אותה, לא שהיא בשלמותה, אפילו נצחו אותה כנצחיה, שכל אחת אחת בעצמה, אילו הייתה מבושרת, היה ראוי לכבד בת האורחים. אבל כיוון שאתה תקף הרגשת שיש אחת טרפה, לפני שתבשל אותם, ובאשר הוא שם, עדיין הם לא רואים לכבד בהם את האורחים. האורח לא יאכל בשר חי, כך תביא לו נתח של חתיכת תרנגולת תאכל את החי, מה הוא נבוכדנצר שאוכל בשר חי? לא, בן אדם רוצה לאכול, זה רק מבושה, כדי יש בני אדם. לכן זה לא נקרא שמו חתיכה לא היה להתכבד. לפיכך, מותר לאכול את הכל, כל התרנגולת הזאת טרפה, בטלה בכולם. זה על סמך דברי מרן שכתב בסעיף ג' כתב שם כך לא חשיבה ראויה להתכבד אלא אם כן היא מבושלת זה דברי מרן שלא נקרא שמה אפילו שהרגישו בה תקף מיד לפני שהספיקו לבשל הרגישו שאחת התרנגולות היא טרפה ולא יודעים איזה אם כן לפי דעתו של מרן זה מותר לא נקרא שמה התחלה ראויה להתכבד אתה יודע, כבר צריך להיות משעה שכמו שהיא, שהיא ראויה להתכבד וכבר נתחו אותה לנתחיה, כבר בשלו אותה ואתה מביא אותה לפני האורחים ראוי להביא אותה לפני האורחים אז באותה שעה, אם אתה נודע לך אחרי שבשלת, אחרי הכל אחרי שנתחת אותה לנתחיה ידעת שיש אחת מהם שאתה טרפה הכל אסור למה? אלא אם כן יש 60 פעם נגד אותה תרנגולת גם כן בשביל לבטל את פליטתה וגם לאסור את כל החתיכות מה יהיה מותר לאכול? רק את המרק כי החתיכות כל אחת ואחת לפני עצמה ואולי להתכבד זה שתהיה כל אחת בגודל כזה שראוי לכבד באורח חסר אחד מהתנאים האלה, הכל מותר לכן הרבה פעמים קורה לצערנו בבית המטבחיים כשבאים לשוחטים הרבה, הרבה כבשים, הרבה בקר זה היה פעם כשהייתי עוד בתל אביב מעשה שהיה, ערב ראש שנה זה היה ושווה קוראים ראש כבש בשביל ראש שנה, נגיד עליו זכר לראש יצחק אבינו אז היו שוחטים הרבה, הרבה כבשים אז מאות כבשים שחטו והנה אחד מהקצבים בא ללחוץ לשטוף את הקרס של אחד הכבשים הוא מצא בו מסמר נוקב מעבר לעבר ראו את זה לרב טרף, טרף גמור, אין מה לדבר, זה טרף אבל לא יודעים איזה כבש זה, זה כבש, הוא חייר שום עלה מאיזה כבש רק כתוב עלה מהמספר שלו, מאיזה כבש זה אז לא יודעים, לא יודעים, אבל שווה לטפל הרבנות למה על השם, זה ערב ראש שנה נחליף את כל הכבשים, שער העם, בלי כבשים מה יעשו לנו, יגידו, איזה רבנות זאת לא אחראית מה יגידו, שיספרו להם שהיה נקם בקורקיבה, נקם בכלף, איפה יספרו להם אז ישבו לדבר בדבר הזה, מסכנים שם מחלקת הכשרות. בסוף לא מצאו ידיהם ורגליהם, היו מספקים, כיוון שיש בזה תערובת, תערובת של כל הכבשים, צריך לאסור את כולם, זה חד חרוי להתכבד. כן, באו, אמרתי להם, מה אתם עושים? מנהג ירושלים, שלא נקרא שמו חד חרוי להתכבד, כי דעת מרן פה, שאומר, לא חשיבה להתכבד, אלא אם כן היא מבושלת. הכבשים האלה לא מבושלים עליהם, ברוך השם. צריך עוד לנתח אותם את ההם, תפשוט את הערות שלהם, לסדר אותם, איפה היה להתקבל. ולא בשאלו אותם ולא שום דבר. לכן לפי זה, זה מטל. אלא למה הם לא, לא שמענה מהם שולחן ערוך הזה, אבל יש סתירה בשולחן ערוך, בנוגע לנקודה הזאת, אם בעין השתהיה מבושלת או לא, כי יש לכמה בסמן קופיות משמעות אחרת, משמע ששם מרן עושר, ופה משמע שמרן מתיר. ויש סתירות הזה בכמה מקומות. לפי המעשה, העידו רבני ירושלים, שהמנהג הוא כדעת מרן שכתב פה בסמן קוף א', וכן לחשיב הרי התכוון אליהם, כן היא מבושלת. זה העיד הגאון ביצחק הכהן רפפורט, שהיה ראשון לציון בירושלים לפני 230 שנה. הרב חידה משתבח שהוא זכה לכתוב כתב הרבנות. הוא כתב לו את כתב הרבנות, שנעשה ראשון לציון בירושלים. והוא רק אחר הלכה למעשה. כך מעיד בשמו בספר שולחן גבוה. שולחן גבוה זה רבי שלמה מולכו, זה היה גאון עצום. הוא היה ראש השוחטים פה בירושלים. והוא בא, להביא את המעשה הזה לפני הראשון לציון, הוא פסק לו שזה מותר, אומר שקבלה בידינו, מנהג ירושלים כדעת מרן בסימן קוף א', שלא חשיב הרי התכבד אלא כן מבושלת. זה לא מבושל, גמרנו, הכל מותר, הכל בטל. וכך ראינו גם כהלכה למעשה שם. אלה הלכו אצל רבנים אחרים, ותבטו, והתחבטו, ועשו כל מיני דברים. בסוף אמרתי להם, הכל מותר, צמחו, זקנים הטבחים, הקצבים, צמחו שמחה גדולה. ולפי ההלכה, ככה דין ישנו, כוכב יתר העדים, מרן, הוא סוגיה מדוקטה, כתב שזה לא קשה מולה להתקבל. אז בכל העניין הזה שרואה להתקבל שלא בתים באלף, זה דבר שהוא דרבנן, זה לא מדבר איתה. מדבר איתה אין מפרש. בין רואה להתקבל, בין רואה להתקבל, כל זה רק עשרים דרבנן, זה לא דבר שהוא אומר מהתורה. כל דברים שאנחנו אומרים, בריאה, אפילו באלף לא בתים. או בעלי חיים חשים הם ולא בתים, אפילו באלף לא בתים. כל אלה הדברים הם רק מדרבנן, חומרה מדרבנן. משום חשיבות הדבר אמרו שזה לא בתים. זה לא דבר שהוא דבר הייתה, לכן כשיש לך ספק דבר הייתה אני חומרה, אבל ספק דרבנן לכולה, דברים האלה הם רק דרבנן. כך העיר הרב פרי חדש בסימן קוף, שכל העצורים האלה שאנחנו אומרים, כולם הם עניינים שהם דרבנן. גם בריאה שאין לה בטלה, אפילו באלף, זה רק מדרבנן, זה לא מהתורה, מהתורה זה בטל, כיוון שיש 60 פעם הכל בטל. וכך מבואר גם כן, בתוספות במסע עבר עמד בית, שכל בעלי חיים חל מצרי מטיל. פשמה חכמים בעלי חיים חשיב ולא מטלה, זה חמונה מדרבנן. כך גם כדין דבר שיש לו מטרים, אנחנו דבר שיש לו מטרים אפילו באלף לא מטיל. גם כזה, לחמונה מדרבנן, כך מפורש בתוספות במסע נו ג' הר"ן כתב את זה בפסחים כ"ט, וזה מפורש בראשונים, שזה כולו עניינים שהם דרבנן. כשיש לך ספק מדרבנן זה לכולן, לא הולכים לחמרה. וכאן נכון שיש לנו סתירות בדברי מרן, מאחר שעידו לנו גאולי ירושלים שהמנהג הוא להקל כדעת מרן כאן, סימן קוף א', פוסקים ככה למעשה. מפני שבכל דבר ודבר שהוא דרבנן, אז סומכים אנחנו, בפרט המנהג, המנהג יעיד על העניין. האמת הוא שבבגדד היו נוהגים להחמיר בזה, כך כותב בספר זבחי צדק. בפני הסתירה שאין במרן כמו שהזכרתי, שם היו נוהגים להחמיר, אבל זה אי אפשר להעיד ממנהגי בגדד למנהגי ירושלים. פעם רבקים לציון שעושה תורה ודבר השם ירושלים. וכך מעיד בספר שערי רחמים ורחמים פרנקו, היה מדין בחברון. וגם אצלו היה מעשה, והורה הלכה למעשה גם כדעתיו. ופני שחזקה לזה כבד לא נקרא, רק כשהיא כבר מבושלת. לכן אם, כמו שאמרתי, אם זה כבשים, או זה תנגולים, שנשחטו ובטרם יתחילו לבשל אותם, נזכרו וראו שיש, כמו שאמרתי, שיש אחת מהם שהיא טרפה, מעורבבת ולא מכירים אותה, לא יכולים להכיר אותה. אז באופן שכזה אומרים, חד וטרי בטיל, רק לא יבשלו אותם ביחד, נגיד 10 תנגולים. עכשיו יש לך אחת מהם, במה נפשך שהיא טרפה. אם אתה תקח כל העשרה, תבשל אותם בדוד אחד, בתוך כדרה אחת, מה נפשך שיש אחת טרפה? צריך להיות 60 פעם כנגדם, אין לך 60 תרנגולות, יש לך 10 תרנגולות. אז היא פורסת את הטעם ועושה את הכל. זה היא שבעצמה בטלה, אבל ממה נפשך אחת מהם היא טרפה. וכשאחר כך משה ביחד, אז פורסת את הטעם שלה ועושה את כולם בלי 60 פעם. לכן מה יעשה? יחלוק אותם בשתי כדרות. ישים 5 בכדרה אחת ו5 בכדרה אחרת. בכל אחד ואחד אומר, אין פה טרפה. מי אמר לך שיש פה? אז לא, יכול להשאיר אותם. بيقفلش بي بشير وتم بيعهد بكبسيب لش يعني بداي بي يخي بشير مئة كبسيب بكدراع تسجد كدراع شل شي شي مربو زي لو يستفر إيه دبرين كالي أول بتنقلون ذكر شخياء إما يسمحا كمو شعباتي بشري مش كدرات جدرات تريم جدولين يورات ענקיים, שמים בתוכם 20 תנגולים, 30 תנגולים. אם יש איזושהי פעם, במה נפשך שאחד מהם שיהיה יותר לבד, זה אסור. לכן יחלוק אותם. יחלו אותם חצי חצי, ואז בכל מקום, בכל כדרה יאמר, פה אין טריפה. אם כן, הטריפה לא ישלם. לכן זה מצב. לא לקשמה חתיכה ראויה להתקבל, אלא כשהיא אסורה מחמת עצמה. כלומר, נבילה, טריפה, בשר בחלב, התערובת שלהם, זהו האסור. אז נעשית נבילה. נבילה ממצל עצמה לקשמה. ואילו חתיכת בשר כשר, שבלעה דבר של איסור, נגיד למשל בלעה חלב או דם, ונאסרה, ולשלא יש 60 פעם. ואחר כך נראה שהחתיכה הזאת היא חתיכה רבילה להתקבל, ונפלה בתוך סיר עם עוד חתיכות כמוה. אז זה לא אומרים חתיכה לא להתכבד. סורה רק מכוח הבניעה שבלעה דבר שהוא אסור. כי מצד עצמה הייתה כשרה. רק מפנה המסכנה לא היה לה 60 פעם, אז אסרת אותה. אבל האסור הוא מחמת בניעתה, שאתה אסור. הבלוע בתוכה, האסור שבלוע בתוכה הוא לא ראוי להתכבד. אתה רוצה לדבר על כל החתיכה שהיא אסורה. כשהיא לא אסורה מחמת עצמה, לא שייך בזה חתיכה לא להתכבד. ופיך חד בתרי בטיל. כשתערבה עם שתיים אחרות, הכל בטיל. כל מותר מפנה שזה אין עליה תורת חתיכה ראויה להתקבל. כבר אמרתי שחתיכה ראויה להתקבל זה תמיד תמיד דנין אותה, הכל לפי המקום ולפי הזמן. אי אפשר לומר שזה כולגו בחדם עתה מחתינו כפי העניין. תנגולת בנוצתה לכל הדעות בנקשמה ראויה להתקבל. למה? בנוצתה כמו שהיא ראויה להתקבל, כל מה שדברתי, דברתי בתנגולת חיה שכבר מרצו את הנוצות והכל בסדר, רק מורחים אותה בשביל עוד מעט תכניס אותה לכדרה. בזה יש מחלוקת הפוסקים, אשכנזים מחמירים בזה. הנה הרמ"א כתב על מה שכתב הרב, ויש חורקים בכל זה, הגהה וכן נוהגים. מנבד תנגולת בנוסתה. שבאת בנוסתה, גם הרמ"א מודה להקל בדבר. ומאחר שאמרתי שמנהג ירושלים להקל בדבר, כדעת מרן, ומרן ומרן זה אחלה. לכן, אם פסקו ככה גם כן לאשכנזים, כמו המעשה הזה של הכבשים. כבשים, כבש שלם, בכל הדעות, זה כשמו ראו להתקבל. ואני אמרתי להם, זה כולם היו כבשים שלמים. אפשר לזה, כבש שלם ראו להתקבל, איזה אורח יביא לו כבש שלם ויוכל אותו? זה צריך להיות מסטור, זה משוגע. מי יכול לאכול דבר כזה? ככה זה יזרוק את זה בפנים שלך. מה, אני יכול לאכול כל כך הרבה? וכן זה לא לקשמו ראוי להתקבל. בכמה שנים, כמו שאמר, זה אין בעיות. הבעיות יהיו, מתי, כשמו שאמרתי, הוא עשה 10 תנגולות. למשל, בשביל לכבד, יש שמחת חתן, בסיבה. והנה, נאמר שהעשר תנגולות גם כן לא שלמות, אלא חתיכות חתיכות. וכבר נצח אותם לנצחים. וכל אחד, אילו תבשל אותה, היא ראויה להתקבל בפני עצמה. בזה יש מחלוקת. לדעת מרן, כיוון שעדיין היא חיה, מותרת. כי חיות אינה. אבל הרמ"א אמר לא, צריך, כיוון שכבר נטלה שמן, נמלטו הנוצות שלה, אז זה קשה מרן, הוא היה להתכבד. וזה מחלוקת. הבעיה תהיה כשהאיש הזה מזמין אורחים, ולא מזמין רק, הוא לא גזעני, מזמין רק ספרדים. יש הרבה חברים, יש גם אשכנזים, גם ספרדים. כולם באים. האשכנזים, הם יש להם דעת הרמ"א. אסור להם לאכול את זה, זה חתיכה לא היה להתקבל. אם כן אמר להם, אתם לא תאכלו את זה, תאכלו אתם פלאפל, תאכלו... זה אסור להם. אסור להכשיל אדם שהוא לא יודע שיש שם איזה בעיה. אפילו שבלך זה מותר, אתה ספרדי, אפילו אחי, אפילו שזה בלך זה מותר, כיוון שאתם קבלו דעת הרמ"א, קבלו, אין לנו לערער עליהם. לכן בשביל זה צריך להעיר להם, שלא יאכלו מהאוכל את זה. אלא ייתן להם מאכל אחר, עשה להם דגים, עשה להם תנגולות, יקנה עוד כמה תנגולות, וישחק בשביל האשכנזים, ויזהיר את המרצרים, זה תשימו פה, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. את האשכנזים תשימו כך, והספרדים תשימו כך. כי קשה מאוד להכין בן אדם, כיוון שהם קבלו דעת הרמ"א. אפילו הם לא יודעים את הרמ"א ולא יודעים שום דבר. אפילו אחי, צריך אדם לחוש לזה, לא להכשיר בן אדם דברים שהוא קבל עליו חומרות.
בי חנניה בא כשאומר, אני רוצה לברך כל השוט שנאמר, תבוא חבש מה, כל ידי תורה וידי.